שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של פלרם. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת, יום חמישי, ה-31 באוגוסט 2023. לפני שאני מעבירה את השיחה, לעומרי מילמן, מגלברט כהנה, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת לעומרי מילמן. עומרי, בבקשה.
תודה בר, שלום לכולם, תודה להשתתפותכם בשיחת ועידה זו. בהמשך לפרסום דוחות הרבעון השני, אתמול אחר הצהריים, אנחנו מקיימים שיחת ועידה לסקירת התוצאות הכספיות של פלרם וההתפתחויות העסקיות. בתום הסקירה נפתחת השיחה להצגת שאלותיכם להנהלת החברה. את השיחה ינהלו מנכ"ל החברה שי מיכאל וסמנכ"ל הכספים ערן גולדמן. שי, רשות הדיבור עוברת אליך.
בוקר טוב ותודה לכל מי שהצטרף. כרגיל אני אגע בנושאים המרכזיים שעולים מהדיווח שפרסמנו אתמול. אני אגע בארבע נקודות מרכזיות ולאחר מכן ערן, סמנכ"ל הכספים, ידגיש את הנושאים המרכזיים מהדוחות ונשמח לאחר מכן לענות על שאלות. אז אני אתחיל קודם כל מהנקודות שרציתי להפנות את תשומת לבכם מהדוח שפרסמנו. הראשונה בהם, וכרגיל אני אנסה לגעת בנושא של הביקושים וההתנהלות של השווקים השונים, גם כפי שבאו לידי ביטוי בפרסום של הדוח דירקטוריון אתמול, וגם כפי שמתפרסמים על ידי חברות שעוסקות בתחום ופרסמו דוחות ציבוריים בשבועות האחרונים. אז אני מפנה דבר ראשון לתחום שאנחנו ניגע בו, וזה התחום של מוצרים לסביבת הבית. כפי שציינו בדוח עצמו, התקופה של הרבעון השני ממשיכה את הביקושים הנמוכים בתחום הזה. ניתן לראות את זה בדוחות השונים של החברות שפועלות ומובילות בעולם, מאוסטרליה דרך צפון אמריקה וכמובן אירופה. הצרכנים בתקופה הזאת ממשיכים לשמור את הכסף להוצאות אחרות ופחות לפיתוח סביבת הבית. ניתן לראות ירידה די עקבית כבר של 5-6% ביחס לתקופת הקורונה, שהיא בעצמה הייתה כמובן תקופה של גידול משמעותי. לעומת זאת החברות כולן, גם בצפון אמריקה וגם באוסטרליה, לא משנות את התחזיות שלהם להשנה ולא צופות המשך ירידות בתחום הזה, ולכן אפשר לראות יציבות בתחום הזה, כאשר החטיבה המרכזית שבאה לידי ביטוי עם המשך ביקושים נמוכים בתחום זה קנופיה. ניתן גם לראות את זה בדוחות. וכפי שציינו, אנחנו לא יכולים להאריך קדימה את המשך רמת הביקושים הזאת או שינויים אחרים בה. הנושא השני שאני רוצה לציין זה באמת תחת הסעיף של פלרם פור יו וההתנהלות שלה אל מול השוק הרוסי. כפי שציינו בדוח הזה ובדוח הקודם, פלרם פור יו ממשיכה לספק את המוצרים שלה גם למדינות השכנות, גם למדינות מזרח אירופה ולמדינות אחרות, אבל גם לשוק הרוסי. והדגשנו בדוח הקודם, ואנחנו מדגישים עוד כאן, עוד פעם בדוח הזה, כאשר לאחר תקופת הדוח ממשיכה מגמת עלייה נוספת במחירות פלרם פור יו. ניתן להזכיר שפלרם פור יו היא חברה פרויקטלית, ומהתקופה שבה מתקבלת ההזמנה עד שהיא נרשמת כמחירה עוברים 90 יום לרוב, בתהליך של רכש, עיבודים, הרכבות, שילוח והגעה אל הלקוח. ולכן רציתי להפנות את תשומת לבכם באמת למידע שצירפנו כאן לגבי המשך מגמת העלייה של המחירות בתחום הזה. אני אשתמש באמת בנקודה שאני נוגע בה בפלרם פור יו, לציין שבתחום של ה-Sign and Display, תחום השילוט והפרסום שבו פלרם עוסקת, מתקיימים ביקושים יציבים ויחסית טובים ביחס לתקופת הקורונה, לאורך תקופה, נגענו בזה, ציינו את זה, בתוך התחום הזה פועלת פלרם פור יו. למעשה שני התחומים המרכזיים שפלרם עוסקת בהם, הראשון זה סביבת הבית, אנחנו מפרטים בדוחות על המשך ביקושים נמוכים, לעומת זאת התחום השני שפלרם עוסקת בו שהוא הפרסום ועמדות התצוגה, יש ביקושים יפים ובתוכם חטיבת מוצרי המשך פלרם פור יו. הנקודה השלישית שרציתי לגעת בה זה תנאי הסחר, זה בא לידי ביטוי בפירוט שנתנו בנושא מרכיב חומר הגלם והרווח הגולמי. במקום הזה אנחנו באמת מציינים שבמגזר ה-PVC, שהוא באמת דרך אגב המגזר שבא לידי ביטוי בתחום השילוט והפרסום, אנחנו נהנים שיעור תצרוכת נמוכה ברבעון השני ובתקופה, שנובע בעיקר מירידת חומרי הגלם ושיפור בתמהיל המוצרים. חלק מזה זה המחירה של קו מוצרי הטרימבורד שהיה בעל שיעור רווחיות נמוך, ואפשר לראות את התחלת האפקטים של הפעולה הזאת יחד עם מחירי חומרי גלם נמוכים. ולשאלה שתמיד שאלתם איך השוק מגיב, ניתן לראות שפלרם או שחקנים כמו פלרם בתקופה הזאת הצליחו לשפר או להוריד את שיעור חומר הגלם ביחס למחירות, וזה בא לידי ביטוי בתוצאות בירידה של ל-55% שיעור חומר גלם ביחס ל-61 אשתקד, וגם זה בא לידי ביטוי בתוצאות ובדוחות של הרבעון השני. ציינתי את זה גם בפגישה הקודמת, פלרם עוקבת מקרוב אחרי ההיצע והביקוש, שהם אלה שקובעים בסוף את מחירי חומרי הגלם, וככל שניתן לקרוא בדוחות היום, יחד עם מחירי ההובלה הימית שחזרו לעלויות סבירות אדומות לאלו שהיו לפני הקורונה, אנחנו יכולים לראות המשכיות של תנאי חומרי הגלם הקיימים לתקופה הקרובה. הנושא האחרון והרביעי שבחרתי לציין, הוא מופיע בסוף הדוח באירועים מיוחדים. שיתפנו בסעיף 7.5 שביוני השלמנו רכישה של חברה באנגליה על ידי המפעל PVC שלנו, פלרם DPL. החברה היא חברה מקצועית שעוסקת בשיווק והפצה של מוצרי חיפויי קיר מתקדמים ומיוחדים אל השוק האנגלי. החברה בעצמה היא חברה מקומית שהסינרגיה בינה לבין החברה היצרנית של פלרם, אנחנו מאמינים שתוכל לייצר רווחיות יתר, בעיקר בשוק האנגלי שהוא שוק בית שלנו, מאחר ואנחנו היצרנים היחידים עלי האנגלי למוצרים האלה, ולכן אנחנו מאמינים שההשקעה הזאת תביא פירות, ובעיקר בשיפור הרווחיות של פעילות ה-PVC שלנו באנגליה. זה ארבעת הנקודות שרציתי לציין ולהתמקד בהן מתוך הדוח שפרסמנו. כמובן שלאחר הסקירה של ערן של הדוחות אני אשמח לענות על שאלות. ערן.
אוקיי, אז נעבור לתוצאות בתקופה. מחזור המחירות ירד ב-161, ש-16%, כאשר בתוכה מגזר הפוליקרבונט ירד ב-21 מיליון. זה בהמשך למה ששי ציין וגם היציאה מהקורונה. מגזר ה-PVC ירד ב-57 מיליון, שעיקר הירידה או כמעט כולה עיקר מוצרי הטרימבורד, שמכרנו אותו יחד עם המפעל של ה-PVC באמריקה. קנופיה ירדה ב-69 מיליון, בעיקר בשל כמות מלאים גבוהה שהייתה אצל המפיצים בתחילת השנה ובסוף השנה הקודמת, וגם הירידה בביקושים לתחום של ה-DIY, כפי ששי ציין, וחורף ארוך שיתארך אל תוך הקיץ, כאשר האביב היא עונה מאוד חזקה של קנופיה, ולמעשה כמעט לא היה אביב השנה. פלרם פוריו ירדה ב-16 מיליון עקב עיתוי מול שנה קודמת, בעיקר עיתוי של פתיחת המכרזים בשוק רוסיה, בשוק הטבק, ועיתוי כניסת הזמנות בהשוואה לאשתקד. אז סך הכל אלה מרכיבים את כל הירידה של 161 מיליון. מבחינת תצרוכת החומרים, אז כפי ששי ציין כבר, יש לנו שיפור של 1%, כאשר הפוליקרבונט, מגזר הפוליקרבונט השתפר ב-1%, והוא 50% מהמחזור, פחות או יותר משפיע על 0.5%. ה-PVC השתפר ב-6%, כירידה במחירי חומרי הגלם מעבר ל... ירידה במחירי המחירה, אבל גם הרבה בשל שינוי בתמיל המחירות וטיוב שהתבצע, כולל מחירת קו הטרימבורד שהיה במחירים, היה נמכר במחירים מאוד נמוכים, ולכן הביא ועזר ל-PVC להשתפר בצורה דרמטית. זה קו שהיה בדרך כלל מפסיד. בקנופיה תצרוכת החומרים עלתה ב-1% עקב שינוי בתמיל המחירות, ובפוריו התצרוכת השתפרה ב-6%, שוב עקב תמיל במחירות ופחות ירידה בתחום הטבק, יותר פרויקטים בתחומים אחרים. מבחינת יתר הוצאות הייצור, החברה הצליחה לשמור על שיעורן מהמחזור, וסך הכל יש ירידה של 26 מיליון. חלק מהירידה כמובן נובעת מקו מוצרי הטרימבורד סגירת המפעל בגרמניה שבוצעו ברבעון האחרון של שנה קודמת, אבל גם ביתר המגזרים יש לנו טיוב של ההוצאות והתאמה של ההוצאות שבוצעו גם הן בקנופיה והן בפלרם פור יו. בסך הכל הרווח הגולמי עלה ב-1%, ובמקביל כמובן לשיפור ותצרוכת החומרים, והגענו לרווח גולמי של 273 מיליון בהשוואה ל-314 בתקופה המקבילה. הוצאות התפעול, אז מבחינת שיעור הוצאות התפעול, השיווק והמחירה וההנהלה עלו ב-3%, אבל קרה לנו פה שני דברים, תנועת מספריים. מצד אחד ירדנו בהוצאות הלוגיסטיקה, זה גם בשל הירידה בפעילות וגם בשל הירידה במחירים, ומהצד השני יש לנו עוד הוצאות הפצה שקשורות לרכישות שבוצעו, גם לרכישה שבוצעה שנה שעברה וגם לרכישה החדשה, ולכן יש תנועה פה, תנועה מספריים. מבחינת הכסף אנחנו ירדנו ב-4 מיליון, אבל סך הכל השיעור שלהם עלה ביחס למחזור. בהכנסות אחרות יש לנו רווח ממכירת מבנה באנגליה ומסגירת התחייבות בגין תמורה מותנית בעסקה של הודו שבוצעה שנה שעברה ולא עמדה בביצועים שלה, וסך הכל יש לנו הכנסות אחרות של 11 מיליון. ואז הרווח התפעולי הסתכם סך הכל ל-78 מיליון בהשוואה ל-104 בתקופה המקבילה. סך הכל אנחנו ב-9% רווח תפעולי. מבחינת מימון, יש לנו הכנסה של 3 מיליון בהשוואה להכנסה של 2 מיליון בתקופה המקבילה, והמיסים על הכנסה די דומים, כאשר השיעור המס עלה בהשוואה לתקופה המקבילה, והסיבה שהוא עלה זה בגלל שיש לנו יותר רווח באמריקה בהשוואה לתקופה המקבילה, ופחות רווח במפעלים מוטבים בישראל. סך הכל הרווח הנקי הגיע ל-67 מיליון בהשוואה ל-92 בשנה קודמת, עם אבידה של 96 מיליון שמהווה 11% מההכנסות. עוד מבחינת מגזרים, הרווח התפעולי, אם ניגע ברווח התפעולי לפי מגזרים, אז אפשר לראות שהפוליקרבונט הגיע ל-36 מיליון בהשוואה ל-51 מיליון בשנה הקודמת, רווח תפעולי של 8%, זה ירידה בהשוואה לשנה קודמת שהייתה עוד השפעה של מלאים שנקנו לפני כן, ברבעון הראשון של שנה קודמת וברבעון הרביעי, כאשר במהלך השנה שעברה, מי שמכם הסתכל, הוא ראה שסך הכל הפוליקרבונט כל הזמן המרווח הורה במהלך השנה, ככל שהתקדמנו במשך השנה, כי מחירי הפוליקרבונט עלו, וכמובן שהשנה יש לנו היפוך של המגמה הזאת. ה-PVC הגיע לרווח תפעולי של 11 מיליון, בהשוואה ל-2 מיליון בשנה הקודמת, בשל שיפור בתנאי הסחר והטיוב שבוצע, מחירת המפעל של הטרימבורד. קנופיה ירדה מ-43 מיליון רווח תפעולי ל-18 מיליון רווח תפעולי, בשל הירידה בפעילות, כפי ששי ציין את הסיבות, וגם אני הזכרתי אותם אחר כך, ו-4U יש לנו ירידה מ-7 מיליון ל-4 מיליון, שוב בשל הירידה בפעילות. מבחינת תזרים המזומנים, אז החברה שילמה כמה תשלומים גדולים בתקופה, אבל עדיין התזרים השוטף הצליח לממן את הפעילות הזאת. היה לנו רווח נקי של 67 מיליון, ההון החוזר קטן ב-64 מיליון, וזה מימן לנו פעילות, רכישת פעילות, וגם את סגירת ההתחייבות לתשלום בגין עסקת הביצועים של פלרם פור יו, בגין הרכישה שבוצע כבר בעבר, אבל היה לנו אופציה כמובן לרכוש את ה-49% הנותרים, ובעסקת הביצועים הזאת מומשה השנה, פרענו את ההתחייבות, סך הכל מימנו את כל את הדברים האלה ואת רכישת הפעילות החדשה מתוך התזרים השוטף. סך הכל המזומנים כמעט לא השתנו, גדלו ב-9 מיליון, מ-150 ל-159 מיליון, כאשר חלק לא מבוטל מהמזומנים מושקע בפקדונות היום באמריקה, והוא הגיע במסגרת מכירת המפעל באמריקה, וכרגע אנחנו משאירים אותו שמה ומייעדים אותו להמשך הפעילות באמריקה. אם נלך למאזן לרגע, סך הכל הרכוש השוטף שלנו מגיע למיליארד 117 מיליון, כאשר ההתחייבויות השוטפות שלנו הם 323 מיליון, ויש לנו סך הכל יש לנו סך הכל בעניין הזה יחס מצוין. ההון העצמי הוא מיליארד 156, וגדל בהשוואה לדצמבר שהיה מיליארד 98. חלקו אומנם מקרן ההון, אבל זה בניכוי דיבידנד ששילמנו ב-42 מיליון שח בתקופה, וסך הכל המאזן הסתכם למיליארד 651. זהו לגבי סקירת התוצאות.
אוקיי, עמרי, אפשר לעבור לשאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הבאה היא מטלי יעקב מאפסילון. בבקשה.
היי, בוקר טוב לכולם. כל הכבוד על תוצאות הרבעון, בדגש על הפחתת המלאי ושיפור תצרוכת החומרים. עוד יאמר לזכותכם שציינתם שעוד ברבעונים הקודמים שהיה שינוי בעיתוי קבלת ההזמנות בפלרם 4U, גם בפגישת המשקיעים שקיימתם וגם בשיחת הוועידה, לכן רואים שהתוצאות מתאזנות. כפי שהבנתי מהדוח, ביצעתם גידור מתח בהיקף גבוה, זה ראוי לציון, כדאי להתייחס לזה. אני אשמח לדעת האם יש לכם כוונות לבצע רכישות נוספות נוכח המהלך רק שלכם. בנוסף, שי, התייחסתם בהרחבה לעסקה באנגליה, אשמח גם להרחבה על הפעילות בהודו, בהתחשב בכך שיש ירידה בהתחייבות מתמורה מותנית וירידה במוניטין, אם אפשר להרחיב על זה גם בבקשה.
בסדר, אז אני, זה שי, אני אתייחס לנושא הרכישות והודו, ואני אגע כמה מילים על גידור ואני אתן לרן להרחיב. לגבי רכישות, כפי שציינו בפגישות, כבר מספר פגישות סביב הדוחות, כן, זה תחום שאנחנו עוסקים בו כל הזמן, כאשר הפרופיל שאנחנו עובדים עליו זה חברות של מוצרי המשך שמעניקות ערך מוסף לחברה, ככה שעל ידי חיבור בין פלרם הלוחות לפלרם מוצרי המשך תיווצר סינרגיה, וכפי שציינתי הרכישה באנגליה נכנסת בדיוק לתחום הזה, חברה שמספקת קיטים לחיפויי קירות מתקדמים ישירות למתקינים בשטח באנגליה, ובפרופיל הזה אנחנו ממשיכים ומחפשים ונמצאים בקשר עם מספר הזדמנויות ובוחנים את האפשרויות להמשיך את ההתפתחות של החברה והצמיחה שלה בכיוון הזה. לגבי הודו, כפי שהזכרנו בדוח, הרכישה התבצעה על בסיס תשלום ראשוני ותשלום לפי ביצועים, כאשר המוכר מילא מקום של מנהל מחירות בחברה, ולמעשה במהלך העסקים הרגיל, תוך כדי ההתקדמות של הפיתוח של החברה וכפי שאל מול המציאות הקיימת, המוכר ביקש מיוזמתו לקצר את תקופת העבודה שלו עם החברה, ולאור כך בצורה חיובית ותוך כדי הגעה להסכמות נפרדנו מהמוכר שמילא את מקום המנהל המסחרי של החברה, כאשר הפרידה הזאת היא לוותה גם בהכרה או מחיקת או הגעה להבנות סביב הנושא של התשלום לפי ביצועים ובניקויים אחרים וכאלו ואחרים שהגענו אותם להסכמות. אם תרצו עוד פרטים, ערן יוכל לפרט. לגבי הגידורים, לחברה יש מדיניות ואנחנו מקפידים לעבוד בתוך המדיניות. אני רק אציין שהנושא של הגידורים בחברות של מוצרי המשך הוא בעיקר בפלרם 4U, שהיא חברה פרויקטלית, ולמעשה בסביבה הזאת של חברה פרויקטלית זה מאפשר לנו להקטין באופן יותר משמעותי את הסיכונים, מאחר ובתקופה שבה אנחנו מתמחרים את הפרויקט, אנחנו יכולים להקטין את הסיכון על ידי תמחור הפרויקט על בסיס שער מגודר, ולכן כחברה ששמה לעצמה, אחד היסודות שלה זה הקטנת הסיכונים, וחברה שפועלת במידה שמרנית קרוס בורד, בסביבה הזאת של פלרם 4U אנחנו באמת נוטים לגדר מעבר לשאר הפעילויות, מה שבטווח הארוך אמור להבטיח לנו את הרווחיות שהוגדרה בזמן תמחור הפרויקט. אבל אירן, אם תרצה להרחיב על הגידורים, יש עוד
כן, מחפית. אני רק אגיד שמרבית החשיפות שלנו בקבוצה יש להם גידור טבעי, כי כל החלק של המחירות באמריקה, אנחנו למעשה מוכרים בדולר וקונים בדולר, גם המחירות של ישראל לאמריקה שהוא חלק לא מבוטל, אנחנו קונים חומרי גלם מוכרים בדולר ומוכרים בדולר. באירופה אנחנו קונים בעיקר חומרי גלם ביורו ומוכרים ביורו, והמחירות בפאונד מתקזזות עם ההוצאות שיש לנו במפעלים באנגליה. בפלרם פור יו, כפי ששי נגע, שיעור תצרוכת החומרים הוא יחסית נמוך, בתקופה הוא היה 25%, בדרך כלל הוא עומד על אזור עמד בעבר על אזור ה-30%. כתוצאה מזה ששיעור תצרוכת החומרים הוא נמוך ושיעור עלות שכר העבודה הוא גבוה, אז בפלרם פור יו יש חשיפה באמת יותר גבוהה מביתר המגזרים. בקנופיה תצרוך את החומרים באזור ה-50%, אז היא מגודרת טבעית 50%, ואנחנו למעשה בעיקר לפעילויות בישראל יש לנו חשיפות בחלק מהגיאוגרפיות. את החשיפות האלה, כפי שציין, אנחנו מגדרים בהתאם למדיניות שיש לנו. בתקופה הזאת היא סך הכל היה רווח כתוצאה משינוי בשערי חליפים במימון של 4 מיליון, אבל הרווח הזה של 4 מיליון הוא נטו, שמצד אחד היה לנו כמובן הוצאה בשל שיערוך הגידורים, ומהצד השני על כל הנכסים הפיננסיים שיש בישראל, בעיקר על הנכסים הפיננסיים שיש בישראל אל מול העולם, אז היה לנו הכנסה. נטו ביחד התוצאה הסתכמה ל4. לא יודע אם זה עונה או לא עונה על מה שנשאלנו, אבל אם נדרש חידוד...
כן, אז... תודה רבה. תודה רבה על התשובה המפורטת. בנוסף, אתם מרגישים שהתוצאות האלו של החציון הראשון מייצגות את ה... פעילות השוטפת של החברה, ואם התשובה היא לא, אז מה בעצם כרגע שאתם רואים בפעילות? דיברתם נגיד בתחילת שנה על פלרם פור יו שהיה עיקור הטוי של קבלת ההזמנות, אז אם אפשר לתת עוד כמה דוגמאות של הפרטים האלה.
אני חושב שגם בשיחת מהשקיעים הקודמת, תראה, אנחנו לא מפרסמים תחזיות, ואנחנו גם לא יכולים להגיד אם זה מה שאם התוצאות של החציון הראשון משקפות את החציון השני, מן הסתם. מה שבטוח, אמרנו פה כמה דברים שאפשר לקחת אותם ובסופו של דבר להתייחס אליהם, כמו ששי אמר לגבי פלרם פור יו, שגם ציינו לגבי ההתאמות שנעשו בהוצאות הייצור ולגבי השווקים. זה באמת קשה לדעת, ואני מבין שקשה לכם לדעת בדיוק באיזה גובה אנחנו נמצאים, כי עברנו מספר שנים שהיה בהם מטוטלת די חזקה, אבל כרגע פלרם עסוקה, בוא נגיד החברה עסוקה, וכמובן להמשיך ולעשות, להביא את התוצאות, אבל אנחנו לא יכולים לתת מה מייצג בכל מגזר נכון להיום.
אוקיי, תודה רבה. בהצלחה.
השאלה הבאה מיאיר רייס, בבקשה.
שלום. שומעים אותי?
כן.
כן. כמה שאלות. שאלה ראשונה, לגבי הרכישה באנגליה, מדוע החברה לא דיווחה על זה? במאיה, שזה התרחש, דרך כלל חברה מדווחת על רכישות, שאלה אם זה סכום נמוך מדי או סיבה אחרת, וכן, דבר נוסף לגבי החברה באנגליה, למה לא דיווחו על נתונים שלה, מחירות, רווחיות וכו'.
אז התשובה היא כן, החברה, אנחנו מצאנו אותה כלא מהותית, מבחינת דיווח, סך הכל בשקלים אנחנו הוצאנו 17 מיליון שקל ברכישה, רכשנו אותה בחודש האחרון, ככה שכרגע מבחינת מה שכלול בתוצאות זה משהו זניח, אז שאומר בחודש האחרון אני מתכוון ביוני, כן? אז לכן...
כן, אבל לא, הדיווחים שלה, אני מתכוון לגבי מה היא עשתה בעבר. כאילו, רכשת חברה, אז אתה יכול לדווח מה הנתונים שלה, כאילו, מבחינת מחירות.
אנחנו, לא, אני לא חושב שמדווחים שנכון לדווח מה היא עשתה בעבר, אני חושב שזה גם פחות רלוונטי, מה היא עשתה בעבר, וגם...
אנחנו בחנו את הרכישה הזאת לעומק, עם ייעוץ משפטי כמובן מקצועי, ומצאנו אותה כלא מהותית, ומסיבות כמובן מסחריות ואחרות, תוך כמובן הסתכלות על המיקום שלה בשוק האנגלי ועל ההגנה על ההמשך פעילות שלה, כולל רגישות לבעלים המוכרים וכולי, החלטנו באופן רשמי ומסודר שאין צורך בלדווח על זה דיווח מיידי, וכמובן שהכנסנו את זה בדיווח התקופתי, כפי שמופיע בסעיף 7.5.
אוקיי, שאלה נוספת, לגבי השוק המקומי, רואים בדוחות צניחה מאוד משמעותית דווקא בשוק המקומי, האם אתם יכולים לפרט, האם זה עומד להימשך ככה, או שזה, שאתם רואים שיפור כבר?
איפה אתה רואה את זה?
תוכל להפנות אותנו לסעיף?
אני, כשקראתי את הדוח ראיתי את זה, אני כרגע לא מולו, אבל זה נראה שיש דווקא בשוק בישראל צניחה מאוד משמעותית במחירות.
עובדתית זה נכון, למרות שאני לא זוכר את הסעיף המדויק שמציין את זה.
אני יכול למצוא את זה, אם זה חשוב, אבל שנייה.
בשאר העולם.
שוק מקומי בשאר העולם.
קודם כל, אנחנו מפרסמים יעדי מחירה, אמריקה, אירופה ושוק מקומי בשאר העולם. שאר העולם זה אצלנו... הם הגדולות בשאר העולם.
כן, אז לא, אז אני שאלתי על השוק המקומי בישראל, אני הבנתי מהדוח שהיה צניחה בין השנה לשנה הקודמת של כ-50% או משהו קרוב לזה, אני לא, לא מול זה.
מה שאנחנו פרסמנו זה שיש ירידה של 22% במחירות, 61 מיליון, שוק מקומי ושאר העולם, אבל אני יכול להגיד שהדבר, הירידה הכי גדולה היא דווקא באה משוק אוסטרליה, וזה עניין של פוסט קורונה, זאת אומרת, ומצד שני כל הנושא של שינוי בהעדפות צרכנים, לא,
אז זה לא בשוק בישראל
משמעותי שקורה בישראל.
אוקיי, שאלה נוספת, אני טוב, כבר אולי עניתם על זה, על ירידות עלויות ההובלה לא השתקפו בדוח, מחירה ושיווק היה זהה לרבעון קודם, למקביל. אז אתם אומרים שזה בגלל קניית החברות החדשות. נראה בעתיד שיפור מהבחינה הזאת, בגלל ירידות עלויות ההובלה?
מן הסתם, ככל שהם יישארו נמוכות, אז גם השיפור בסופו של דבר, עוד פעם, בסך הוצאות השיווק, אז אמרתי שיש פה תנועת מספריים, מצד אחד יש לנו ירידות, פה גם היה לנו כמותית ירידה במחירות, אבל אנחנו, שי ציין את זה שחזרנו למחירים, מחירי הובלה שלפני הקורונה, ואנחנו כמובן שהדבר הזה משתקף בדוחות, חלק כבר משתקף וחלק ימשיך להשתקף.
אבל בדוח, בשורה התחתונה היה 81 מיליון, גם הרבעון הזה, גם הרבעון המקביל, למרות ירידה משמעותית במהלך השנה האחרונה, נכון?
עוד פעם, בוא נגיד, בטווח של השנה האחרונה, או שנה, שנה ורבעון, כי שתי העסקאות שנה שעברה בוצעו ברבעון הראשון, שתיהן. אז ככל שאנחנו נעמיק את וככל שאנחנו נעמיק את הקרבה לשוק ונרכוש עוד פעילויות שהן קרובות לשוק, שעוסקות בהפצה, שעוסקות במחירות, אז בסופו של דבר אנחנו נגדיל גם כמובן את עלויות המחירה, כי כל הוצאות השכר של פעילויות ההפצה נרשמות בהוצאות המחירה והשיווק. זה חלק מהוצאות המחירה שלנו.
הבנתי, אז התכזז אחד עם השני.
אז כרגע ברבעון מה שרואים זה באמת תנועת מספריים, שמצד אחד ירדנו בלוגיסטיקה ומצד שני עלינו בשכר, והעלייה בשכר כפי שציינתי היא נובעת כתוצאה מרכישות, פעילות רכישות שביצענו.
עובדתית באמת לציין שמאחר וזה מידע שהוא גלוי, המחירי הובלה היום הם מאוד נוחים, כבר ציינתי את זה, וכמו שרן אמר, חלקם עוד יושב בעלות המלאי, וכמובן שהם יבואו לידי ביטוי בדוחות ככל שהמלאי יתקדם למחירה.
אוקיי, לגבי מגמת העלייה ב-4U, האם אנחנו נראה שיפור כמו מרבעון ראשון לשני, או מה אתם מצפים בעצם, אתם כתבתם שיהיה מגמת שיפור נוספת, אתם רואים כבר ברבעון השלישי?
אנחנו כמובן נבחר בשיחה הזאת להגיד את מה, להיצמד למה שכתבנו, שלאחר תקופת הדוח ממשיכה העלייה בביקושים למוצרי 4U. את 4U אנחנו מכירים ברבעונים...
אבל זה יחזור למה שהיה בשנה הקודמת, או שמבחינת מחיר?
אנחנו לא נוכל כרגע לפרט, אבל את 4U אנחנו מכירים. מאחר וזו חברה באמת פרויקטלית, שיש לה איזושהי התנהגות עונתית, לא במובן של עונות השנה, אלא של תקציבים של החברות שהיא משרתת, אז באמת התקציבים שהיא מקבלת ברבעון השני, הרבה פעמים באים לידי ביטוי, בהמשך השנה, בזמן שהסחורה מגיעה אל יעדה. אפשר להסתכל אחורה באמת, איפה היא הייתה בתקופות האלה שהיא שירתה את השוק, ולהקיש משם קדימה.
אוקיי, לגבי המגזר קנופיה, אז אתם צופים שיפור בהמשך השנה, או ימשיך להיות נמוך הרבה משנים קודמות?
קנופיה זה תחום שמאוד קל לעקוב אחריו, כי הוא פשוט נצמד לאותם דיווחים ותחזיות שמפרסמות הקמעונאיות הגדולות בעולם, כמו הום דיפו, לואוז, ווסט פארם שהם הבעלים של בנינגס, או קינג פישר הבעלים של B&Q וחברות כאלה. וציינתי קודם, החברות האלה כולם מדברות על השנה, ירידה ביחס לחציון הראשון של שנה שעברה של 6%. אבל אף אחת מהחברות לא שינתה את התחזית שלה לגבי המשך השנה.
הירידה שלכם הייתה גדולה יותר מ-6%. השאלה היא האם באמת בגלל מלאים וברבעונים הבאים נראה שיפור משמעותי, או שזה יימשך ככה?
זה היה עוד מוקדם מבחינתנו לשתף או לחזות. חשוב רק להגיד שעוד פעם, חציון ראשון של 2022, היה עוד חציון מאוד חזק בתחום ה-Do It Yourself, ונקודת הירידה הייתה בסביבות יוני 2022, ולכן מה שציינתי באמת זה המשך רמת הביקושים, בדומה מרבעון 3, רבעון 4 והרבעון הראשון של השנה. גם ברבעון השני השנה לא ראינו עוד שינוי במגמת הביקושים.
אוקיי, שאלה אחרונה, ראיתי שיש המון מזומנים או שווי מזומנים, האם החברה מתכננת רכישה מאוד גדולה, או שאתם רוצים יותר לשתף את בעלי המניות, פשוט נראה כאילו יושבים על אב ולא, חוץ מרכישת קטנות, לא ממש...
קודם כל... החברה בנורמל שלה תמיד ישבה על אזור ה-100 מיליון,
עכשיו מדובר על 250 בערך, מזומן פלוס פקדונות.
כן, אני לא מדבר על התיקי ניירות ערך שהם באזור ה-100 מיליון, היסטורית כבר שנים, אבל אני מדבר מבחינת המזומנים הטיפוליים, נקרא לזה ככה, מזומנים, אנחנו מייעדים את המזומנים שלנו לפעילויות השקעה, אני לא יודע אם אנחנו לא יכולים לשתף, או אנחנו לא יודעים כרגע אם יהיו גדולות כמו שציינת, או קטנות, או באיזה היקפים, אבל בהחלט אנחנו מיידים את המזומנים שיש לנו לצמיחה.
אוקיי, תודה רבה על הכל. בהצלחה.
תודה.
אני חוזרת על ההוראות, כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הבאה מאלה פרינצוצקי מאופטימוס, בבקשה.
בוקר טוב, קודם כל ברכות על התוצאות, מצטרף למברכים ששאלו קודם. שאלה אחת טכנית במהותה, ראינו בדוח תזרים מזומנים שיצא 54 מיליון 300 על התחייבות ממימוש רכישה מותנית, אז אם אפשר קצת לתת העברה על הדבר הזה.
כן, אם תסתכל אחורה בדוחות, אנחנו, כל הפעילות של פלרם פור יו נרכשה מחברה בשם לינרולייט, היה להם אופציה לתוצאות בשנה הרביעית והחמישית, ובהתאם לתוצאות שכבר, בוא נגיד, נגמרו ב-21-22, זו חברה שנרכשה ב-2018, אז התוצאות של 21 ו-22 השפיעו על מימוש האופציה. אנחנו פשוט רכשנו, ברכישה הראשונית רכשנו את את הפעילות הזאת רכשנו 51% שלה, והאופציה הייתה על 49% הנותרים. אנחנו דיווחנו על זה כבר ב-2021 או ב-2020 אנחנו כבר עלינו ל-100%, אבל נשאר לנו עוד עסקת ביצועים, שזה האופציה בגין הביצועים הזו.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה.
אין שאלות נוספות. אני מחזירה את רשות הדיבור למר שי מיכאל לדברי סיכום. שי, בבקשה.
טוב, תודה רבה עוד פעם למי שהצטרף אלינו. תודה על הברכות. אנחנו, אני חושב שהנקודות המרכזיות שאנחנו יכולים לראות בעדכון של הרבעון השני, זה באמת הפעם הראשונה שאנחנו יכולים לראות את התמורות שעשינו בחטיבת ה-PVC באות ליד הביטוי, בשילוב עם תנאי סחר טובים. חשוב לציין שהתנאי הסחר הטובים, חלקם מגיעים מהעובדה שבה אנחנו מפעילים יותר את המפעלים בישראל שקונים מחירי חומר גלם נוחים מהמזרח, וישראל משרתת שווקים שבהם חומרי הגלם יותר יקרים בלוקל, ולכן ניתן להעריך שבאמת הארביטראז' המעניין הזה בין רכישה בישראל, ייצור בישראל וייצוא לשווקים במחירים יותר גבוהים, אנחנו מצפים ומקווים שזה יישאר כחלק מהשיפור שאנחנו עושים בחטיבה הזאת. ובזאת עוד לא סיימנו, אנחנו כמובן ממשיכים לעבוד על השיפור של חטיבת ה-PVC, ובמקביל אנחנו כאמור ממשיכים לעסוק בנושא של פיתוח החברה, השקעות נוספות במוצרים בעלי ערך מוסף, גם בשדרת הייצור של הלוחות, וכמובן שבמוצרי המשך, אם על ידי מחלקות הפיתוח המאוד משמעותיות של החברות מוצרי המשך, ואם על ידי רכישות של חברות שמתמחות בעיבוד הלוחות שלנו והבאתן אל לקוחות הקצה בערך מוסף, מה שאנחנו צופים ונהנים ממנו בשנים האחרונות מהפעולות שעשינו. אז שוב, תודה שהצטרפתם וניפגש ברבעון הבא.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של פלרם. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.